שלום אהובה ידעי מרב רבותיי, השיר הזה נמסר בזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו על פי תורתו של מרן ראש הישיבה הרב אבותנר זצ"ל. כתוב בפסוק: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידע השם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים, לפרעה ולכל עבדיו, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הנה נתחלק ייחודו של משה לשלוש קבוצות, בשלושה פסוקים שונים. בנבואה, באותות, דיינו 10 מכות, וכו', וביד החזקה ומורה גדול. רמב"ן מפרש שיד החזקה הכוונה לקריאת ים סוף, שנאמר בו וירא ישראל את היד הגדולה. ולכל המורה הגדול, הכוונה למעמד הר סיני. ואף לרש"י, שפירש יד החזקה על שקיבל את התורה בלוחות בידיו על מתן תורה, מכל מקום מתן תורה נחלק לפסוק בעצמו. חזינן מדברי הרמב"ן שאף על פי שקריאת ים סוף היוותה נס אחד בין שאר אותות ומופתים שנעשו במהלך של יציאת מצרים, מכל מקום חולק הוא נס זה שם לעצמו להיות נכלל בקבוצה מיוחדת יחד עם מתן תורה. בעוד ששאר אותות ומופתים נכללו בפסוק השני של ייחודו של משה. ועלינו להסביר כאן את ייחודו של נס של קריאת ים סוף המבדילו משאר האותות והמופתים שנעשו למצרים. ונתחיל בביור היסוד. נס של קריאת ים סוף פעל שבני ישראל יצהירו השם ימלוך לעולם ועד. מהו פירושו של הכרזה זו? מה נתחדש במילים אלו? לשם העברת העניין נדבר מקודם על באורה של אמרה זו, מבלי המסגרת של שעת קריאת ים סוף. אחרי שתתלבן אמרה זו לעינינו, אז נקשרנה למקומה בקריאת ים סוף. האופן המועיל ביותר להסביר היסוד הוא בהסתכלות על צד ההפוך של המטבע. כלומר, מה היה מצב לא היה שולט הכלל של השם ימלוך לעולם ועד? ואז נחזור להבין את תוקפה של האמרה כשהיא באה לבטא את ההמלכה הזו באופן חיובי. קיבלנו מבית מדרשו של הגר"א שהבדל בין מלוכה לממשלה היא בזה שהראשון הוא מדעתו של זה שמוכים עליו והשני הוא בעל כורחו. לכן אדם הראשון הוא הראשון שפתח בהשם מלך, משום שהוא הבריאה הראשונה שחונן בכוח הדעת, ורק אצל בעל בחירה או בעל דעת מתאימה היא לשון מלכות. אבל ממשלה היא בעל כוחו של זה שמושלים עליו, וסוד ומטרת מציאותה של כנסת ישראל בעולם היא קבלת מלכות יתברך בדייקה. זאת היא רצונה, עבודתה ותפקידה בעולם. ואילו אצל הגויים נאמר לשון ממשלה, כי לשם המלוכה ומושל וגויים. תלמוד העולם מתקבל שלטונו יתברך בבחינת ממשלה, בעל כורחם. ובהתאם לכך לא מצאנו בקבלת 7 מצוות עניין של שאלה אם מקבלים הם. אדם הראשון ונוח לא נשאלו אם מקבלים הם על עצמם 7 מצוות. לא רברת חלוקה זו בין מלוכה וממשלה, נתקלים אנו בשאלה גדולה. שהרי איך שיהיה ולא נבין איך, הלא תגיע תקופה בעולם שבה תתבטל על הבחירה, ותהיה תקופה נקראת זמן של מילת עורלת הלב. ובאם תתבטל הבחירה, הלא שוב אין מקום לקבלת מלכות, וכל מלכות תתהפך לבחינת ממשלה, וממשלה על זוהי הנהגה המשתייכת לגויים, ומושל בגויים, וביבטל קבלת מלכות מכנסת ישראל, הלא מתבטל סוד מציאותה, וכאילו פסה ואפסה עבודתה בעולם. הייתכן שעם ישראל יתקיים ולא היה מקום לקבלת מלכותו יתברך? ולו היה המצב כך, באמת הייתה נגמרת חיותה ומציאותה של כנסת ישראל. אלא שמוצא יחידי ישנו מן הסבך הזה. והוא שאם אחד אומר, אתה באמת מושל עכשיו בעל כוחי, אבל כך היה תמיד רצוני המגמתי, הלא מתגלה שאפילו ההנהגה שמופיעה בצורה של ממשלה, בעצם תוכנה מלכותי. וממש כך הוא המצב עם כנסת ישראל לתקופה של ביטול הבחירה. שאף שתגיע תקופה שמחמת הבהירות והאור של אומה לארץ דיית השם, תתבטל הבחירה, והכל יהיו בגדר מוכרחים להכיר בשלטונו יתברך, מכל מקום עם ישראל יוכל לציין בגאות שזוהי רצונה לאורך כל הזמן, שדווקא זו שנשא על גבה ניסיונות וצרות בכל התקופות הקשות של ימי העולם, ומתוך הקשיים הכריזה שהשם הוא מלך, בוודאי שלא ייגרע רצון זה בתקופה שהכל יהיו מוכרחים להכיר באותו שלטון. והיינו מדרגה שלו מלכותו בכל משלה, שאף על פי שהנהגה לעין היא של ממשלה, באמת מרופדת היא במלכות. וכנסת ישראל רצו ובחרו וחיליון עיניים ציפו למצב זה. והוא תוכן ההכרזה של השם ימלוך לעולם ועד, שאפילו לעתיד לבוא תהיה הנהגה בבחינת מלכות. ואם לא היה מצב שמידת המלוכה תימשך עד לאחרית הימים, אז הייתה פועלת רק מידת הממשלה, והייתה ממילא מתבטל קיומה של כנסת ישראל. והוא השמחה רבה של הצהרת השם ימלוך לעולם ועד, מלוכה אפילו בתוך תקופת הממשלה. ומעתה מוכנים אנו להמשיך הלאה לקשר שעת קריאת ים סוף עם הכרזה זו. ואני חושב שהשירה היא הפעם הראשונה שכנסת ישראל מדברת על עצמה בגוף ראשון. כלי וענווהו. הפעם הראשונה וזידר הרצח שהיא מכירה את עצמה. כשנולד תינוק אינו מכיר את עצמו, וכאן בהופעת הדעה עם יצירתה כשהיא מכירה את עצמה, היא מכריזה על המלכת הקדוש ברוך הוא, שרק מתוך הנהגה זו אפשר לה להתקיים. ולמה דווקא קריאת ים סוף מעורר בהכרה זו? שונה נס של קריאת ים סוף משאר כל האותות והמופתים הקודמים שנעשו לפרעה למצרים, בזה שבעוד שהמכות והאותות כולם היו רק לשעה, הנה קריאת ים סוף היווה שינוי מוחלט. שאר הניסים היו זמניים וקריאת ים סוף הייתה מיועדת להיות תמידי, שהרי הצטרכו למאמר מיוחד להחזיר את המים לאחר שנתייבשו. ולולי אותו מאמר היה ים סוף נשאר נגזר לגזרים ומיובש. אומנם צריך לדעת היסוד אשר כל היחידים ציווה האפשרות לשנות הטבע אשר קבע בורא עולם בששת ימים ראשית, הוא רק מפני שסתכל באורייתא וברא עלמא. לכן כשם שבתורה יש עקירת דבר מן התורה לצורך, ויש הוראה כשהשעה צריכה לכך, כן בטבע יש מקום לשינוי זמני ולעקירה. סתכל באורייתא וברא עלמא. אבל איך אפשר להפעיל שינוי קבוע ותמידי בעולם הטבע? הלוא זה בסתירה לרצון הנאמר במעשה בראשית, שהבריאה הייתה טוב בעיני הקדוש ברוך הוא והיער כי טוב. בריאה זו של כי טוב נאמר על הבריאה הוא סוד קיומו, כמו שכתב שם הרמב"ן. וכן איך אפשר שיתבטל חלק מהטבע? וכבר אמרו שהנס לא יתמיד, הוא נגד חוק הטבע שנאמר עליו כי טוב. והתשובה היא כן החינם אילולי שאותו טבע שנתבטל עכשיו, הוא עצמו שינוי בטבע, ואינו מהווה הטבע המקורי, כי אז היה בלתי אפשרי. והיינו כי האדם נברא בתחילה ידי והיפח באפיו נשמת חיים, שיחיה לעד. רק אחר כך נשתנה הטבע, ונכנס במחץ מכתו של עולם זו מיטה. ואם כן, הטבע של האדם כעת, אינו אותו טבע שעליו נאמר הכי טוב בהתחלת הבריאה. גם באורייתא יש שינוי קבוע. הוא בפסוק נאמר למשה, זה שמי לעולם וזה זכרי. לעולם חסר כתיב, לעלם, שלא כשם שאני נכתב אני נקרא, נכתב בהוויה ונקרא באדנות. ומתי ייקרא כשם שנכתב? והיה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואתה הועיד נעליו אחד, והיום הוא לא אחד, אלא שהיום אינו נקרא כמו שנכתב אלא באדנות, ולעתיד לבוא נכתב ונקרא בשם הוויה. וכן היום יש שתי ברכות, הטוב והאמיתי ודיין האמת, ולעתיד לבוא כולו הטוב והאמיתי. אבל לא אפשר שיהיה שינוי בתורה, אלא שבאמת מה שאנו תופסים כטבע אינו לשינוי הטבע. ואם כן, על העולם חסר כתיב באורייתא, המקביל בדיוק לשינוי בטבע העולם של מחץ מכתו של עולם, ושניהם יתבטלו כאחד. נס בטבע מקביל לעקירה באורייתא, ולעלם הוא עקירה מהמצב הראשוני של קריאה ככתיבה, בני שטבע של היום הוא שנשתנה. וכן איך אפשר שנס של קריאת הים יישאר לעולם? אבל אם הטבע שאותו מבטל עתיד להיבטל בעצמו, הלא שוב לא תהיה טענה של סתירה לטוב, בני שהטוב מוסב על אותו טבע מקורי. ולכן כאשר ראו בני ישראל שפועלים בשבילם נס של קריאת ים סוף, מהלך של נס תמידי, הכירו מזה שעל כורחם, על כורחך קיומם הוא נצחי, והם משתייכים לאותה מערכת הטבע הראשונית שעתידה לחזור. כלומר ששייכת לטבע הראשון הקדום למחץ מכתו של עולם, דיינו המוות, לאותו הטבע אשר בו אומרים כולו הטוב והמיטיב, אשר בו נקרא השם ככתיבתו. בקריאת ים סוף שייכת לאותו טבע הראשוני, שאולי כך לא אפשר לפעול איתם נס שנשאר לעולם. והוא הביאור לזה שמצאינו בחזר, שעל המטה שאיתה משה על הים היה חקוק שם הוויה, ואינו הנהגה של שם הוויה, נקרא ונכתב, היא שגורמת לים לנוס. ולכן כאשר כנסת ישראל מכירה שקיומה נצחי, באותה שעה היא מכרזת ואומרת, השם ימלוך לעולם ועד, שמלכות שמיים מתפשטת לעומי עד, שישראל וקודשא בריך אחד הוא, ואם היא מתקיימת אזי מוכרח שהנהגת מלכות תהיה, אפילו המלכות תבוא בלבוש של ממשלה, ומלכותו בכל משלה. ומשום כך מתייחד נס של קריאת ים סוף לקבוצה שונה לעצמה, לא נכלל יחד עם שאר האותות והמופתים שנעשו במצרים, ונכללה קריאת ים סוף עם מתן תורה, שבוודאי מושרש בהנהגה של שם הוויה, ולכל היד החזקה ולכל מורה הגדול קריאת ים סוף ומתן תורה, והדברים נפלאים ביותר. שלום שלום, אהובה ילדה.